הסוגיה היא כזכור סוגיית לוי שהגיע לבבל, והוא מאובחן על ידי רבא, מאחר שאומרים לו שהגיע גברא רבא אריכא לנער דעה ומתלה, והוא דורש כליל השרעי. מזה רבא מבין מיד, הוא חושב ואומר, אמר רב, רב, מבין מיד, מן גברא רבא, מי זה גברא רבא אריכא דאיתלה, מי זה יכול להיות? לוי, ברור, זה לוי. אומר הרב, מן גברא רבא אריכא דאיתלה, לוי, יסוד ההדרכה הכללית הראויה לכל אדם החפץ להידבק בקדושה העליונה, להיות מתהלך את השם, הוא עניין ההכנעה. הכנעת הגוף וכוחותיו לפני אור העליון של הקדושה העליונה שבכלל, הוא הכנעה לפני אדון כל ברוך הוא. אמנם ההכרה הזאת של ההכנעה היא מיוסדת בנפש על פי אותו העניין של הניגודים המורגשים בקרבו נגד כל קדוש וטהור. אבל בהיות האדם עולה למידה זו שרצונו הוא טהור וקדוש, מוכתר בכתר השלמות העליונה, הוא אינו צריך להיות נכנע באותה הכנעה מורגלת בהמון. אמנם גם הגדול שבגדולים נכנע הוא מגדולת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולא עוד, אלא כל מה שתהיה גדולתו יותר, כן יכיר את ערך אמיתת הכנעתו. אבל הציור האלוהי שאצל הגדול הוא כל כך נעלה, נשגב ומרומם מאותו הציור ההמוני בחוק האלוהות, עד שלא יוכל להתאחד עמו בתכונה מעשית של ההכנעה המורגלת. אמנם זאת ההתעלות לא תוכל לרדת עד הסדירה ההמונית, אבל המהירה היא את העולם בסיגוב מציאותה. כהן גדול, כשהוא קודה, הוא גם כן מורה את הכרת הכנעתו הפנימית לעומת גדולת אדון קול. אבל הקידה הזאת אינה דומה כלל להשתחוויה ההמונית. טעם אחר, נעלה ונשגב מציורי המון כולו נמצא בה. והאיש הגדול הראוי להיות, הראוי להראות קידה כזאת, להראותה בעומק נשמתו, בהליכות חייו ובפועל תכונת גופו, הוא נשגב ונעלה. והרי הוא ככהן גדול שנכנס לפני ולפנים ויקר ממנו. זה היה היגברא רבא אריכא דאיתלה. לכהן גדול ישנם אומנם מחנות כאלה בשעה מאושרת שהמקדש של מכונו והקדושה הכללית בנויה באומה עם כל מכשיריה. איך שתרד ההשפעה הרוממה הרוחנית ממרום העלתה אל עומק תחתיתה ולא תתבלע ולא תשתבר. לא כן במצב הירידה והדלדול. היחיד הוא מוכשר מצד עוצם גובהו, אבל הקישור אל הכלל הירוד ניזוק. הוא מתלה. כהנהגה המעשית של גברא רבא כזה, כך היא גם כן ההנהגה של ההשפעה השכלית שעל ידי הדיבור. המחשבה הארוכה, חובקת קול, היא מתנסית למרומותיה נגד ההכרות השפלות. היא לפעמים מראה את עצם ניגודה. המעלה של הציור ההמוני אינה כלל אותה המעלה של הנפש העליונה בדעת יקרת הציור של ההכרה האלוקית. כשהוא רואה את האופל הנדבק עם הציור ההמוני, הוא לפעמים עולה עליו הרבה ומתיח גם כן דברים לעומתו, מפני שהוא כבר עומד על מצב כזה שכל העולם הרעיוני שלו עומד במידה יותר גבוהה ומעולה, ששם לא יגיעו כלל ציורי העולם החי במנהגו כולו. אולי ציורי העולם פסיק החי במנהגו כולו. אני חושב שזה הרבה יותר טוב. זהו עניינו של היי גברא רבא אריכא. שהטיח גם כן דברים כלפי מעלה. רשום היה בעולמו ויחיד בדורו, ובסימניו הוכר שזהו לוי. אנשים רבים כמו אלה לא ייתכן להימצא בדור. העולם יוכל להתשתש מפני גדולת עוז כוח החיים הגבוה של ענקים כאלה. ביותו יחיד ניכר בשמו ובמעשיו, בתאריו ותכונתיו, בתור יוצא מן הכלל, המתעלה על החיים, תושג ממנו התועלת אפילו לדור כולו. עם כל ירידתו לעומת גדולתו וערכו. אני לא יודע על מה אתה שואל, אבל בקריאה השנייה, ודעת שמו, תוארו ומקרב, יוסיפו עוז ונועם השם בעולם. ורב, שכל דבריו דברי תורה ולא סך שיחת חולין מימיו, העריך לבאר לנו דגבר הרב העריך הדעית לה מנו לוי. מפני שהדברים הללו של מעשי צדיקים אדירי עולם הן הן גופי תורה, אכול דבש הרבות לא טוב וחקר כבודם כבוד. אמר, מי אמר? רב אמר. למשמע התיאור הזה שהגיע, שסיפרו לו, שהגיע אותו גבר הרב העריכה דעית לה, אז אמר רב, מי זה? לוי. אז מה יוצא? אבל מי הגיע לבבל? הגיע לבבל, הגיע לנרדאה. אבל מאיפה הוא הגיע? הוא הגיע מארץ ישראל. תכף רב ידע סדרת ידיעות מה מתרחש שם בארץ ישראל. הוא יודע שרבינו הקדוש מת, רב אפס. בקיצור, הוא יודע המון דברים, אבל הוא יודע מה שמתרחש שם בארץ ישראל. אבל שמספרים לו שהגיע אותו אדם גדול, אז רק, זאת אומרת, רק אדם גדול אחד יש בארץ ישראל? אז התשובה היא כנראה שכן. זאת אומרת, ולא רק שהוא אדם גדול שהוא מפורסם בכל ארץ ישראל, שמו הוא כנראה גולש אל מעבר לארץ ישראל. האמת היא שמה שאני אומר פה עכשיו זה לא ממש מדויק, בגלל שרב עצמו הוא גם כן בא מארץ ישראל. הוא ירד מארץ ישראל, אז ייתכן שעוד מכיר את לוי משם. אבל מכל מקום, לוי זה פירמה. בכל ארץ ישראל יודעים, יש רק אחד כזה. הוא אחד יחיד ומיוחד. אז רב, אז זה ברור לו, התיאור הזה זה רק אחד אחד, רק אחד יכול להיות כזה, זה לוי, ברור. יסוד ההדרכה הכללית הראויה לכל אדם החפץ להידבק בקדושה העליונה להיות מתהלך השם הוא עניין ההכנעה. אני חושב שזה הדבר הראשון שנמצא במסגרת החינוך של החינוך היהודי ואולי בכלל החינוך האנושי. אבל בטח החינוך היהודי, כשאנחנו אפילו מחנכים את הילדים שלנו במובן הפשוט, קודם כל זה אנחנו עושים את רצון השם. וכשאנחנו עושים את רצון השם, אז אנחנו לא ניגשים לזה מתוך התחכמות רבה. קודם כל יודעים שהשם הוא גדול ויודע את הכל וכל יכול וברא את הכל ואת הכל ברא לכבודו, ובמסגרת זאת היחס שלנו לעומתו הוא אפס, וזוהי תודעת היסוד שהיא מוכרחה להיות, היא גם מאוד נכונה. אז מוכרחים להתחיל מנקודת האמת הפשוטה, וזה יסוד הדרכה הכללית, כלומר הסתמית, הראויה לכל אדם החפץ להידבק בקדושה העליונה, להיות מתהלך את השם. אתה רוצה להיות קשור להשם? קודם כל, עניין ההכנעה. אם אתה גדול, אתה מוצלח, אתה חכם, אתה שלם, אתה טוב, אתה... אם יש לך את כל המעלות האלה, אז מעלה אחת אין לך, וזה הכרה של הגודל האלוקי והיחס לאלוקי. כי קודם כל תכיר שלעומת הגודל האלוהי, מה אנו? מה אנו מחיינו, מחסדנו, מצדקותינו? מה נאמר לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, לכל הגיבורים כעין לפניך, ואנשי השם כלא היו, וחכמים כבלי נדע, ולבונים כבלי השכל, כי רוב מעשיהם טוב, ומחיהם הבל, ומותר אדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל, וזה מה שלעולם, יהיה אדם, יראה שמיים בסתר ובגלוי, וישכם כל בוקר ויומר. אז ככה אנחנו מחנכים את עצמנו, ככה אנחנו מחנכים את ילדינו. זה מה שנקרא תרום כיתה א', זה מה שנקרא מבוא, אם אתה רוצה להיכנס בכלל לעניין. יחס לאלוקים, דע לך שיש את הגודל המוחלט שלעומתו קטונו. ובמסגרת זאת, מבחינה מוסרית ומבחינה רצונית, אז והיה ומתברר לנו הרצון האלוהי, אז בטל רצונך מפני רצונו. זה דבר פשוט. זה יסוד ההדרכה הכללית, שיקח ראוי לכל אדם החפץ להידבק בקדושה העליונה, להיות מתהלכת השם. הוא עניין ההכנעה. וההכנעה, מה אנחנו צריכים להכניע בעצמנו? את הרצונות שלנו. איזה רצונות? את רצונות. בראש ובראשונה את הרצונות השפלים. סתם, לא את הרצון שלנו להיות יותר טוב ולהיות ענב ולהיות צדיק ולהיות מה שראוי להיות. לא את זה צריך להכניע. אלא צריך להכניע את הרצונות הפרטיים מצד הנטיות החושניות שמחפשות את החוויה ואת המיצוי ואת ההנאה ככל שהיא יותר פרטית, כלומר חושית. שרק אני בפני עצמי נהנה ממנה, זה מה שנקרא הגוף, או לפעמים זה מה שנקרא הנפש. גם כשאומרים הנפש מתכוונים לגוף, מה שמתכוונים לגוף מתכוונים לנפש. העיקר הכנעת הגוף וכוחותיו לפני אור העליון של הקדושה העליונה, שבכלל הוא ההכנעה לפני אדון כל ברוך הוא. אז להכניע את הגוף וכוחותיו לפני האור העליון של הקדושה העליונה, זוהי תודעת היסוד, שיש פה גודל, אידיאליות, שגב, כלליות, נשמתיות, מגמתיות, אינסופיות, וכל התחושות והנטיות הפרטיות שלנו מצד עצמם, מצד פרטיותם, ערכם הוא במה שהם לא יפריעו אל המגמה הכללית הזאת. זה הכנעה לפני אדון כל ברוך הוא. אני לא סגור פה על המילה הזאת שבכלל. מה משמעותה? אם נשאיר את הפסיק כמו שהוא, אז הכנעת הגוף וכוחותיו לפני אור העליון של הקדושה העליונה, שבכלל, אולי שבכלל, אז מה פירוש המילה הזאת בכלל? איזה כלל? אולי משמעות הכלל פה, הכללים של הכל, הכללות הכל. האור העליון של הקדושה העליונה שבכללות המוחלטת של הכל, של כל ההוויה כולה, של כל המציאות כולה. אז בסדר, אז נכון שלעומת האור העליון של הקדושה העליונה שבכללות כל הכללי הכללים, בסדר? אז זה מה שנקרא הקדוש ברוך הוא. או אולי התכוון הרב לכתוב אני אגיד לכם מה שטיפ עליה מטריד אותי, לא מאוד, זה לא קושייה יותר מדי מוחצת, אבל דומני שבמשמעות הזאת הרב, לא בטוח מה שאני אומר, אבל יש לי מין תחושה כזאת שהוא לא היה משתמש במילה בכלל, אלא היה משתמש בכללות או בכלליות או הכנת הגוף וכוחותיו בפני אור העליון של גושה העליונה או שיוסיף כלל כללי הכללים בכלליות הכל. אבל המילה כלל במשמעות של הכלליות המוחלטת, קצת האוזן שלי לא רגילה בזה, ודומני שיש לי ניסיון קצת בקריאת כתבי הרב. אבל זה יכול להיות. אפשרות אחרת זה פשוט נשים את הפסיק לפני כן, ואז פירוש המילה שבכלל, זאת אומרת שבסתם, שבאופן סתמי הוא ההכנעה או היא הכנעה, הוא ההכנעה לפני אדון כל ברוך הוא, הכנעת הגוף וכוחותיו לפני אור העליון של של הקדושה העליונה, שבאופן כללי זה מה שנקרא הכנעה לפני אדון כל ברוך הוא. גם פה זה לא כל כך, לא כל כך משהו. מה כל כך, מה מוסיפה לנו המילה הזאת, שבאופן כללי זה ההכנעה, שבסתם זה ההכנעה, לא בסתם. ייתכן שההכנעה לפני האדון ברוך, כל ברוך הוא, יש לה עוד משמעויות, חוץ מאשר הכנעת כוחות הגוף. אבל באופן כללי זו הכוונה. יכול להיות. כל פנים זה אפשרות. כן, מי רוצה לומר פה משהו?
אני חושב שהרב אמר
שלהכניע את הצדדים הפרטיים, אז אולי זה התחושה העליונה
של הכלל.
איזה כלל? לא, רק הכלל ישראל. כלומר, יש פה את הכנעת הגוף, הנטיות הפרטיות של האדם, מול התחושה העליונה של הכלל. לא יודע. טוב, שמענו. כן. לא הבנתי על איזה פסיק נקודה אתה מדבר.
הנקודה שלפני הפסיק שרה בסיס.
הנקודה, הוא עניין לך. להיות מתארך לשם הוא עניין ההכנעה. זה צריך להיות שם פסיק, אתה אומר, ולא נקודה. איזה? המשפט הראשון, יסוד השני. הכנעת הגוף ומתארך לשם, או הכנעה לפני הדבר כולו. לא מקבל מה שאתה אומר. זה משפט בסדר גמור, הוא סגור בתוך עצמו, כי הכנעת הגוף, זה נכון שכל המשפט הזה כולו זה משפט הסברתי, בא להסביר את מושג ההכנעה, והוא בא להגיד הכנעת הגוף וכוחותיו לפני האור העליון של קדושה העליונה היא ההכנעה לפני אדון כל ברוך הוא. הכנעת הגוף וכוחותיו לפני אור העליון של קדושה העליונה, זה מה שנקרא הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. זה התוכן של המשפט, וזה בסדר, משפט, משפט מלא וסגור, בסדר גמור. אם נשים את הפסיק, כן, כן. לא, אם כבר אז אני הסברתי שזה כן מבאר שבאופן אם לא הייתה, תראו, בהתחלה קראתי את המשפט בלי לשים לב למשפט הזה, לביטוי הזה שבכלל, והבנו את זה בלי בעיות. אם לא היה את המילה הזאת לכל כיוון, לכל מה שמותינו מבינים את המשפט, אז המילה הזאת היא איכשהו טיפלה קצת.
כי פה שאתה אומר אדון העליון שלנו,
זאת אומרת, זה יפה מה שאתה אומר, אתה באמת שם לב דברים נכונים וזה, זה, אבל הרב לא כתב את, את המילה שבכלל בשביל זה, אלא אם כבר, זה מה שאני אמרתי מקודם, זה הכנעת הגוף וכוחותיו לפני האור העליון של קדושת במאה, זה באופן כללי, זה מה שנקרא ההכנעה לפני אדון כל ברוך הוא. אבל החידוש הוא לא שהקדושה העליונה, אור העליון של קדושה העליונה, זה פירוש המושג אדון כל. זה לא חידוש, אבל זה בא להגיד לך שבצורה סתמית, לא מאוד מדויקת, אז הכנעת הגוף וכוחותיו לפני הקדוש ברוך הוא, זה נקרא הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. כי בצורה פרטיקולרית, אז יכול להיות שזה לא רק הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא, זה לאו דווקא הכנעת הגוף וכוחותיו. אולי זה גם הכנעת המחשבה. הנה אנחנו תכף נעמוד בפני הכנעת המחשבה, שהיא הקידה של הכהן הגדול. הוא לא כל כך מכניע את גופו, אבל הוא מכניע את מחשבתו. והנה ציטטנו את מה שאנחנו אומרים בקריאת שמע קטנה כל בוקר. יהיה אדם מראה שמיים סדר גלות, מדוע להם ידבר ושכם ויאמר, ובואו נקודם אם לא הצדקותינו, זה לא הגוף. כי מה אנו, מחיינו, מחדנו, מה חסדנו, מה צדקנו, מה ישועתנו, מה כוחה, כל הגיבורים, זה אולי גוף. אנשי השם, חכמים, חכמים זה לא גוף. הכל הווה. אנחנו אפילו מכניעים את הצדדים, מבדליטים את הצדדים שהצדדים הרוחניים שלנו, גם הם נכנעים לפני הקדוש ברוך הוא. אבל מכל מקום, בצורה פשוטה, הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא, זה אל תהיה בהמה. זאת אומרת, מה שיזיז אותך בחיים, כדאי שלא הנטיות הנהנתנות, הנהנתניות הקטנות, של מה שאתה רוצה, קצת לחוש טוב, שיהיה מתוק לך, שיהיה וכולי. כל מה שאתה חווה באישיותך הפרטית, מצד חושיך הפרטיים, תתחיל להירגע מזה, זה קודם כל. וזה נקרא הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. ג'נרלי, באופן סתמי, כי בצורה יותר מדייקת, אולי זה לא ממש מבטאת. אבל מאחר שהוא רוצה להסביר שיסוד הדרכה הכללית, הרויה לכל אדם, חפץ, להתבק למשל מניה, הוא עניין ההכנעה, הכנעה לפני השם, כלומר הכנעת הגוף, וזה מה שתכף יתבטא בהמונים שהם קוראים להשתחוות. לפני השם משתחווים, כלומר מכניעים את הגוף ואת כוחותיו. אז זה הנושא. אז הסברה הזאת היא שבכלל, זאת אומרת בצורה סתמית, זה נכון, זה הכנעה לפני אדון, שמדברים על הכנעה לפני השם בסתם, בדרך כלל, אז לזה מתכוונים. כן, אמנם, אתם מבינים שתוך כדי דיבור מתלהבתי מעצמי, אז אני חושב שהפירוש השני הוא יותר טוב. אז אולי באמת צריך להזיז את הפסיק הזה. טוב, אבל שמענו, לא, מאחר שהדברים לא מוחלטים, אז רק נזכור את זה. אמנם ההכרה הזאת של ההכנעה היא מיוסדת בנפש על פי אותו העניין של הניגודים המוגשים בקרבו נגד כל קדוש וטהור. שוב, כמו שאמרנו מקודם, מה אני קראו להכניע בעצמי? מן הסתם, קודם כל את הצדדים המכוערים. ההכרה הזאת של ההכנעה היא מיוסדת בנפש על פי אותו העניין של הניגודים המוגשים בקרבו של האדם נגד כל קדוש וטהור, שאותם צריך להכניע. אבל בהיות אדם עולה למידה זו שרצונו הוא טהור וקדוש, מוכתר בחתר השלמות העליונה, הוא אינו צריך להיות נכנע באותה הכנעה מורגלת בהמון. יש בטל רצונך מפני רצונו, אבל יש כנראה מדרגה יותר עליונה, והיא עשה רצונך כרצונו. זה לא רק לכבוש את יצריך ונטיותיך הפרטיות, האישיות, החושניות, הגסות, אלא ליישר את אישיותך עד שמפנימיותך אין לך נטיות, על כל פנים, הן לא כל כך סוחפות אותך, הנטיות הפרטיות, זה לא מרכז כובד באישיותך, על כל פנים, הנטיות האלה הן פשוט תפלות, לעומת הנטיות לתחושות האחריות, אל הערך, אל האידיאל, אל הגודל, אל הטוב, אל הצדק, אל האמת, אל היופי, אל השלמות, אל כל הצדדים הגבוהים שבאישיות. ישנם אנשים כאלה, והנה אנחנו חותרים לכך, יחידי סגולה, שזה אולי המצב שלהם. בכל פנים, בעיקרון אפשר להגיע למצב כזה, אולי בעיקרון כולם, אבל למעשה דומה נשאף אחד. ומכל מקום, אחר שזה בעיקרון, אז לכל כלל יש יוצאים מן הכלל. ועל כן, למרות שבפועל זה לאף אחד, חוץ ממישהו שהוא בכל זאת כן, הוא ממש כזה. הוא טוב מכל טוב. אין בו שום קטנות ושום פרטיות ושום נטיות רצוניות שאצל כל בן אדם הן כל כך ידועות וכל כך דומיננטיות וכל כך משמעותיות בחייו. הוא מסכנות, ואם הוא אדם שהוא לא שיקור, אז הוא צריך להתנהל כל הזמן בחשד ביחס לעצמו, מה מדבר פה, מה מניע אותו, מה דומיננטי פה בכל תנועה שלו, כל מילה שלו. האם הצדדים הטובים או הצדדים הגסים? האם האגוטריפ שלו, עם החושניות שלה, או האמת והצדק והטוב והאידיאל? אז, והיה ואנחנו אנשים טובים, אז אנחנו כל הזמן מנהלים את המחשבה הזאת בראש שלנו, כל הזמן בביקורת עצמית כזאת, וחושדים בעצמנו כל ימינו. ומכל מקום, אולי, שוב אני אומר, זה סיפור אגדה, זה סיפור, אבל יש אנשים שהם אגדה, שהם באמת כאלה שהם כבר לא צריכים לחשוד בעצמם. היושרה בהם השתלטה על אישיותם בצורה כל כך מוחלטת, שאין בהם את מה שיש בנו. הם אנשים גדולים באמת. על כל פנים, כמו אנחנו עוסקים פה בזה הגברה רבה ועריכה לוי, זה האיש. בהיות אדם עולה למידה זו שרצונו הוא טהור וקדוש, לא שיש לו מחשבות טהורות וקדושות, לא שיש לו רגשות טהורים וקדושים, כי זה לכל אחד מאיתנו יש, למי יותר למי פחות. באופן רנדומלי קשה למצוא אדם שלא אי פעם היו לו הרגשות או מחשבות טהורות וקדושות. איך אומרים, זה לא קונץ גדול, אבל הקונץ הגדול זה לא שזה יהיה לך מדי פעם, הקונץ הגדול זה שלא יהיה לך חוץ מזה אלא רק את זה כל הזמן, להתמיד בזה, לא יום ולא יומיים ולא יום כיפור ולא שעת נעילה, אלא כל השנה זה כשעת נעילה. טוב, מי חי בצורה כזאת? אז לוי חי בצורה כזאת. מוכתר בחתר השלמות העליונה. הוא אינו צריך להיות נכנע באותה הכנעה מורגלת בהמון. תכף יתברר, גם הוא צריך כניעה. אבל כשהוא מדבר על הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא, זה משמעות אחרת. זה לא... קיצור, הוא לא נמצא בגן הילדים הזה שלנו. והוא לא, המושג הזה של ההכנעה, הכנעת הגוף, הוא מגוחך. זאת אומרת, הוא מגוחך כמו תשלבו ידיים ילדים, אז זה טוב, אולי, לאיזה מצב מוסרי או אישיותי מסוים. אבל זה משהו שהוא לא שייך לאדם מפותח. אז זה המצב שלו ביחס לבעיות המוסריות שמאוד משמעותיות לגבינו. בהיות אדם עולה למעלת זאת שרצונו הוא טהור וקדוש, מוכתר בחדר השלמות העליונה, הוא אינו צריך להיות נכנע באותה הכנעה המורגלת בהמון. אמנם גם הגדול שבגדולים גם הוא נכנע. נכנע הוא מגדולת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ולא עוד, אלא כל מה שתהיה גדולתו יותר, כן יכיר את ערך אמיתת הכנעתו. אדרבה, הגדול שבגדולים, אז הוא עוד יותר חושב על הגודל האלוהי, וממילא הבהירות של השגב האלוהי באינסופיותו, היא מעסיקה אותו לאין שיעור יותר מאשר מה שנמצא במוחותיהם שלנו, של כולם. ובטח שהוא, הסוגיה הזאת של ההכנעה היא משמעותית לגביו. אבל הציור האלוהי שאצל הגדול הוא כל כך נעלה ונשגב ומרומם, זה טוב פה להכניס פסיק. שאצל הגדול פסיק, הציור הגדול שאצל הגדול, הציור האלוקי שאצל הגדול, הציור הזה הוא כל כך נעלה ונשגב ומרומם אותו הציור ההמוני בחוק האלוהות, עד שלא יוכל להתאחד עמו בתכונה מסית של הכנעה מורגלת. כשהוא חושב על המושג האלוהי, המרחק בין מה שמתעורר במחשבות של הציבור הרחב כשהם מדברים על אלוקים, ובין מה שאיש האיכות הזה כשהוא מדבר על אלוקים, מה הוא מבין במושג הזה, מה מצטייר בנפשו כשהוא מדבר על זה, ומה שמצטייר בנפש ההמון, זה כל כך רחוק, עד שהוא לא יכול להתאים את עצמו אל מערכת המושגים ההמונית, גם במושגי יראת השמיים שלה וגם במושגי ההדרכה המוסרית הנאותה והבונה את הציבור הרחב. זה לא הולך אצלו, כי אצלו כשהוא מדבר אלוקים זה משהו אחר, וכשהוא מדבר על הכנעה מפני אלוקים, גם הוא מדבר על הכנעה מפני אלוקים, אולי הוא מדבר על הכנעה מפני אלוקים עוד יותר מאשר ההמון הרחב, אבל אלוקים אצלו זה במשמעות אחרת, והכנעה מפני האלוקים זה במשמעות אחרת. וזה מתראה בסוף פיזית שונה. אנחנו חותרים לכך שאלה ישתחוו, וזה יקוד קידה. שתי הכנעות, עד שאפילו בביטוי החיצוני, שהוא אינו אלא שיקוף של העולם הרוחני, הכל כך מוזר בין שני ה... אפשרויות האלה, כל כך שונה, כל כך שונות הן שתי האפשרויות האלה זו מזו, עד שאין קשר ביניהם. הקשר הוא רק מילולי. מילולית, זה מדבר אלוקים, אלה מדברים אלוקים, זה מדבר על הכנעה מפני אלוקים, אלה מדברים על הכנעה מפני אלוקים. עד כאן, בזאת התחיל, בזאת הסתיים הקשר. אבל מבחינת התובנות הפנימיות, עולמות שונים לחלוטין. הציור האלוהי שאצל הגדול הוא כל כך נעלה ונשגב ומרומם אותו הציור האמוני בחוק האלוהות, עד שלא יוכל להתאחד עם המתכונה המסית של הכנעה מורגלת. אמנם זאת ההתעלות לא תוכל לרדת עד הסדרה האמונית, אז ניגש אליו ונגיד לו, רבנו, תלמד אותנו, תסביר לנו מה אתה מבין מתי שאתה מדבר לאלוקים. קיצור, אם הוא יכל להסביר, אז אנחנו כבר לא היינו המוניים. אבל זה מה שנקרא בהגדרה. כי קיצור, כמו ילדים שבאים לאיינשטיין ואומרים, תסביר לנו תורת היחסות שלך. לא יודע מאיפה להתחיל. והוא גם לא יתחיל, תגדלו, תבינו. כך הוא יעני. אז זו גם התשובה של האיש הגדול ביחס לדעת אלוקים שלו. אמנם זאת ההתעלות לא תוכל לרדת עד הסדרה ההמונית, אבל מאירה את העולם בסיגוב מציאותה. זה חשוב שאנחנו נדע שדעת אלוקים כפי שהיא נמצאת אצל אנשים גדולים זה הגבעה למעלה, ואנחנו ילדים לעומתם. וכמו שאנחנו לא נופלים מהכיסא מהרעיון, שמה שילד מבין ועולם המושגים, הרוחני והמוסרי שלו, זה פשוט לא העולם שלנו. וזה נראה אצלנו בסדר, אז שבאותה מידה נמשיך את הכיוון כלפי מעלה. יש אנשים שכמו הפער בינינו ובין ילדים, ככה הפער בינינו וביניהם. וזהו, זה פער שלא ניתן לגישור. אז מה אנחנו מרוויחים מזה שהוא חי לו שם עם אלוקיו המיוחד שלו? ומה זה גם יכול להיות, אולי מטריד אותנו פעמיים, אז כנראה הוא צודק ואנחנו כנראה טועים. אז כן, שתי תשובות בעניין, שתי הערות בעניין. אחת, מה? גם ילד מתי שאומר, מה יהיה עליי? אני ילד בגן, והאבא הוא יודע יותר ממני, אז כנראה מה שאני מברך ברוך אתה השם זה לא לעניין. זה נכון שזה לא לעניין? זה לא נכון. כי אתה ילד בגן, תברך, כמו שמלמדים אותך לברך. וזה מאוד לעניין. כי זה המציאות שלך עכשיו. זה בונה אותך עכשיו. ובעזרת השם, במשך הזמן, עד הבא עם תודעה שתמיד יש יותר, אז תתקדם, יום אחד גם אתה תהיה אבא. יתרה מזאת, גם טובה מאוד הידיעה לילד בגן שאבא יותר חכם, ואבא יותר צודק, ואבא כן יודע, ואני אלמד תורה, גם אני איתה. זו ידיעה שמועילה לו ברגע זה, כדי שלא ירגיש את עצמו התגלמות ההישג האנושי האולטימטיבי. זו מחשבה מאוד נועלת, שיש חשש שאהבת האדם את עצמו, החומרית, הגסה והבאמת, מאוד נוטה לנהל רומן עם המחשבות האלה וההרגשות האלה של הבן אדם ביחס לעצמו. זה מה שנקרא גאווה, נטייה מאוד חביבה וטבעית בנפש כל אחד, וצריך מאוד להישמר ממנו. אז הכרה שיש דברים, יש אנשים חכמים מאיתנו, היא מצוינת, היא מאוד מועילה לנו גם עכשיו. מועילה למערכת המושגים שלנו, למערכת העירת שמיים שלנו, ועושה לנו טוב על הנשמה. אז שנדע שיש אנשים שממש אין קשר בינינו. הם חיים בעולם אחר, בהבנות אחרות, בתובנות, באיכויות של הרגשות מוסריות, בגבהים כאלה, כפערים של המשל הזה שלי, שאני משתמש פה, כבין ילדים ובין בוגרים. וזה מאוד מועיל, מאוד מועיל לעולם. מועיל לעולם מכל המובנים. זה נותן לעולם להמון אופק. אפשר להתאמץ ולגדול, אז תצא מהמוניותך הגסה. זה טוב, תדע שיש אופק. ואחרי האופק יש עוד אופק. וכן הלאה. וכן, זה גם יוצר מה שנקרא קצת ענווה. זה דבר מאוד טוב בחיים. קצת ענווה. אז זה גם מאוד מועיל. ומישהו ענב, אז באמת מה שעשתה חוכמה, תראה לראשה, עשתה ענבה עקב לסולייתה. זה באמת יראת שמיים אמיתית. ענבה, הכרה שאני לא יודע, והכרה שיש יודעים יותר ממני, והכרה שיש לאן לגדול. זה קשה לי להעריך פה עכשיו, אבל אני אקבע לכם בתור מין אקסיומה כזאת. זה עצם נקודת האמונה. זה הנקודה הכי קרה, אולי היא מבטאת אמונה יותר מאשר כל שאר הרגשות. כל פעמים מבטאת יחס נכון לאלוקי. אז עד רבה, ככל שאדם קטן יותר ומכיר בקטנותו, אז זה דווקא עושה אותו גדול. אם זה נכון. ואם הכרה הזאת משימה אותו במקומו הנכון, אז זה טוב. העיקר, זה טוב לנו שאנחנו נדע שעל אף שאת ההתעלות הזאת של התודעות, ההרגשות, התובנות, השכלים, הבנת המושגים האלוקיים שנמצאת אצל יחיד הסגולה הזה, זה לא העולם שלנו. אז זה לא רק בא להגיד לנו, אתם באאוט, באמת נמצאת במקום אחר. זה לא הנקודה. הידיעה הזאת, על אף שהיא לא יכולה בפועל למלא את מוחותינו או את רגשותינו, כמו שהגדולים, יחידי הסגולה נמצאים, מכל מקום, מאירה את העולם בסיגוב מציאותה. זה גורם למין אור, יוצר אטמוספירה כללית, אווירה כללית, שגורמת לתחושה של אופק, ענווה. זה נקרא אור, שיש לאן לשאוף, ויש תחושה של אמיתיות, כנה פנימית, שמבקשת את הטוב, את השלמות, ומבקשת לשפר את עצמה, מאחר שהיא מרגישה כמה יש לה להשתפר. זו תחושה מציינת. זה ענווה, זה יראת שמיים, זה אמת, זה נקרא האור. אדם שיש לו תחושות כאלה, הוא גם מואר. וגם האדם ההמוני יכול להיות מואר באור הזה. אדרבה, כתוצאה מהדמויות המאירות האלה של יחידי הסגולה. זה כנראה תפקידו או המסגרת של החיים ששם נהרגת האומה כולה במעמדי חיי המלאים, בהיות בית המקדש המכונו. אז אתם יודעים, אז כהנים בעבודתם, לוויים בשמם ישראל, בזמרם, ישראל במעמדם. הכהנים הם בגדול, הם עובדי אלוקים שלנו. ומה אנחנו, ומה עבודת אלוקים, איך אנחנו עובדים את אלוקים? כך אנחנו עובדים את אלוקים. כי אנחנו חלק מהעם, והעם כולו אותי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. העם עובד כעם. הפרטים הם חלק מהעם. והעם עובד על ידי נציגיו היותר איכותיים. אנשי הקודש, אנשי הרוח, אנשי האמונה, אנשי הסגל, כהנים. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. וזה בכלל הכהנים. שיורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה בהפיך וחלילה למזבחיך. והכהן שבכהנים זה הכהן גדול. אתם יודעים, המודל של עבודת השם, של איך שהכוזרי מתאר את זה שם בצורה נפלאה שם בסדר העבודה של החסיד במאמר השלישי, אז החסיד מרכז היום הוא פריו, זה שעות התפילה, מרכז השבוע הוא פריו, זה השבת. ואז מרכזי החודש, ראשי חודשים, זמן כפרה לכל תולדותם, ומועדים, והכל מתכנס אל מרכז המרכזים של כל החיים כולם, היום האחת בשנה, יום הכיפורים, שבת שבתון. ובמציאות המקורית, במציאות הבריאה, במציאות המציאות המלאה של עם ישראל, אז מה הייתה עבודת יום הכיפורים שהיא תמצית כל עבודת ישראל עמך של כל השנה כולה? כל עבודת יום הכיפורים הייתה מתמצתת על ידי איש אחד, הכהן גדול. הוא עובד, ומה כולם? כולם קשורים איתו. ועל ידי זה כולם עובדים. עובדים כי האיש האחד עובד. כי כל עם ישראל זה איש אחד. וכמו שעבודת השם, אז יכול להיות שרק כמה תאים ספורים במוח שלנו הם פעילים ביחס לדעת אלוקים, לצדדים הגבוהים באישיותנו, ומה עם כל הרקמות האחרות בגופנו? הם קשורים בעבודת השם, כי אנחנו איש אחד. וכשהצד הגבוה שבנו מתפקד כמו שצריך, אז כל אישיותנו מתפקדת כמו שצריך, וכל איברינו כלולים בכך, וכל קצות שערותינו וציפורנינו, הכל קשורים באותו סגב שאותה רקמה קטנה מאוד, מבחינה כמותית, היא אחראית על התפקוד האיכותי של אישיותינו. וכן בנמשל. אבל עבודת התמצית שבתמצית של הגובה של הגובה, עבודת כהן גדול, היא שונה בצורתה, אפילו הפיזית, אפילו הגופנית, מעבודת העם, ההמון. כהן גדול, כשהוא קודה, ורק כהן גדול קודה. מחווה קידה, זה נקרא קודה. הוא גם כן מורה על הכרת הכנעתו הפנימית לעומת גדולת אדון קול. אבל הקידה הזאת אינה דומה כלל להשתחוויה המונית. אתם יודעים, השתחוויה זה בפישוט ידיים ורגליים. יש כמה פוזות, אני יודע, מחלוקת, סמרות, יש בדיוק איך זה נראה, פישוט ידיים ורגליים. אנחנו כיום לא משתחווים, אני יודע, אפילו ב... ב, ב, ב ואנחנו קוראים משתחווים יהודים שבראש השנה ויום כיפור, או הכהנים והעם היו... אנחנו לא באמת, אפילו לא את התנוחה הגופנית, אנחנו לא משתחווים כמו שאנחנו נעשה בבית המקדש. אבל יש את המובן הפשוט של השתחוויה, פשוט ידיים ורגליים, כלומר, זה בא לבטא את הביטול המוחלט של כל כוחות הגוף, כוח הפעולה, כוח הרגלים, ידיים ורגליים, הגוף כולו בטל. ביטול הכנעת הגוף וכוחותיו לפני השם. זה מה שמבטאת ההשתחווה של ההמון. אבל הכהן הגדול, הוא קודה, הוא מורה על הכרת הכנעתו הפנימית. אנחנו, בראש ובראשונה, ההכנעה שלנו לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, שלא נהיה בהמות, שאת הצד הבהמי שלנו בוא נבטל, כי יש דברים יותר חשובים מאשר הצרכים הגופניים שלנו. בטח שכל מטרתם היא רק לגרום לנו להנאות פרטיות גופניות. אז זה עבודת השם וזה הכנעה מפני השם, שזה לא חשוב לעומת התוכן האלוקי. אבל הכהן הגדול לא מתעסק בביטוי הזה שזה לא חשוב, רבותה שזה לא חשוב. הוא מתעסק ברבותה שההישגים הרעיוניים היותר פנטסטיים, העומק המחשבתי, העומק השאיפתי, העומק האידיאלי, הוא בטל וכנוע בפני הגודל האינסופי. שכל מה שראוי להיות משוער, אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי מה שהוא באמת. לא רק מה שנכנס בתוך הלב, שזה רק ניצוץ בטל לגבי מה שראוי להיות משוער. ודאי שחלקכם מבחין שאני מצטט פה מהמאמר הידוע של הרב שהם ביסורים ומרקים. אז כהן גדול, כשהוא קודה, הוא גם כן מורה את הכרת הכנעתו הפנימית לעומת גדולת אדון קול. כי המונים, הם נכנעים לפני השם, באמת זה הכנעה חיצונית. וככה רואי, קודם כל, שהחיצוניות תיקנע. אבל כהן גדול, הוא מבטא את ההכנעה הפנימית. זה מן הסתם מעלה יותר גדולה מאשר ההכנעה החיצונית. אבל הקידה הזאת אינה דומה כלל להשתחוויה ההמונית. זה נכנע וזה נכנע. רק זה נכנע גופנית, וזה ברור שהוא כנוע ועומד מבחינה גופנית. ועל כן, גם כשהוא עומד הוא כנוע. זאת אומרת, אין לו שום דבר נגד העניין, שום דבר לא תוסס בקרבו נגד העניין האלוקי. אז הוא צריך לבטא את התוכן הרעיוני, הראש שלו צריך להיות כנוע. אז זה לא דומה להשתחוויה המונית. טעם אחר, נעלה ונשגב מציאור ההמון כולו נמצא בה. זה לא מה שההמון מבין במושג ההכנעה. והאיש הגדול הראוי להראות קידה כזאת. עכשיו, עד כאן זה הכהן גדול. עכשיו, לוי, אלו, איך הוא איתלה? אז הגמרא אומרת שיש שני דברים, בגלל שני דברים הוא איתלה. אחד, בגלל שיום אחד הוא אח וקידה, הוא הדגים, הם כנראה דנו שם בית המדרש, לפני רבנו הקדוש, דנו בעבודת הכהן הגדול, ומה עניינה של עבודת כהן גדול, ומה עניינה של הקידה. ולוי בא להדגים את זה. עכשיו, הוא מדגים את זה לא בעבודת בית המקדש, הוא מדגים את זה בבית המדרש, כשלומדים על עבודת בית המדרש. מכל מקום שהוא בא להדגים, מן הסתם הוא לא בא לעשות לנו פה תרגיל בחוג להתעמלות. זה לא הנקודה. כי כל הנקודה של בית המקדש, שם בית המקדש זה לא מקום ש... זאת אומרת, בית המקדש זה מקום המחשבה. קדושת המחשבה ועבודת המחשבה, זה עיקר בית המקדש. זה נכון שכתוב ש... כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. ומכל מקום, יש תפילה ויש תפילה. ועיקר עניין התפילה זה לא אמירת המילים. אתם יודעים שיש מחלוקת, אבל אפילו הלכה למעשה, בשעת תפילה, בשיא התפילה, ב-18, אז אני חושב שבטח, על כל פנים, זו הדרכת המקובלים. אני חושב שזה גם הדרכה במשנה ברורה למעשה, לנו. והוא שאפילו לא ישמיע לאוזניו מה שהוא מוציא מפיו. שלא כמו בקריאת שמע, בשעת תפילה הוא רק צריך לחתוך בשפתיו. אבל זהו דיבור של לחש, והלחש הוא בא להגיד שבאמת זה מגיע עד הדיבור, אבל באמת הנקודה העיקרית של התפילה, איך נגיד, זה לא הדיבור אלא המחשבה, זה הכוונה. זו עבודה של בלב, זה נקרא תפילה. התפילה זה עבודה שבלב, אז זה לא עבודה של צלצולי קולות וצלצולי מילים, אלא כדי שהלב יעבוד הוא צריכה המחשבה להתגבש בעוצמה כזאת עד שהיא יוצרת ממשק עם הגוף, אז היא כביכול מדברת. אבל התפילה זה וישפוך את נפשי לפני השם. הנקודה העיקרית זה הרושם הנפשי הפנימי. מכל מקום, בית המקדש הוא בית תפילה. אני רוצה להגיד שגם הביטוי הזה בתפילה, זה לא בא להגיד שבראש ובראשונה זה ששם צועקים וקול גדול את התפילה, אלא שם ישנה מחשבה גדולה. זה המקום שמי ששייך למחשבה גדולה שייך לבית המקדש. ואם הוא לא שייך למחשבה גדולה, או הוא לא בא בסוד המחשבה, אז עזר הקרב יומת. וכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, זה לא הכניסה לפני ולפנים פיזית, אלא זו הקורלציה המוחלטת שבנויו של עולם, שהחוץ והפנים הכל מתאים בהתאמה מוחלטת, וכל תנועה, כל דיבור, כל פרט במסגרת בית המקדש, הכל פה זה שיקוף של, איך זה נקרא בלשון הפנימיים, העולמות העליונים, העולמות הפנימיים, המחשבות התאומיות, הענקיות המחשבתית שכהן גדול הוא אמור להיות שייך אליה. והיה והוא לא שייך אליה, אז הוא יצטרף אל אלה שקוראים בלשכת פלדרין. הוא לא יוציא את שנתו, כי הקדושה מחיה את המתאימים לה ומחריטה את אלה שאינם מתאימים לה. והקדושה של בית המקדש היא טובעת פה לא רק הקדושת המעשים, לא רק הקדושת הדיבור, אלא את הערך האולטימטיבי של מקור כל זה, המחשבה, שזה מקור העבודה, יסוד העבודה. והכהן הגדול, שנקודת עניינו של הכהן הגדול, זה מה שנמצא על מצחו תמיד, קודש להשם, הציץ. זה הלבוש המיוחד לכהן הגדול שעל ראשו. והוא כל הזמן קודש להשם. ומן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי שם אלוקיו עליו, כל הזמן. ועבודתו והכנעתו היא במחשבתו. זו העבודה, העבודה, נקודת העבודה, לב העבודה, נשמת הנשמה של כל מה שתהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. האיש הגדול שהוא עכשיו בא בבית המדרש להסביר את הסוגיה הזאת, אז הוא לא משחק כמו משחקי ילדים בתיאטרון, אלא הוא בא בבית המדרש של רבנו הקדוש להיכנס להדגמה של ספרת החיים הזאת של כהן גדול. אז כשהוא מחווה קידה פיזית, זו גם קידה נשמתית, רוחנית, שכלית, עליונה. הוא ברגע זה מתלכד עם תודעת כהן גדול. טוב, אפילו באופן רנדומלי, אפילו באופן מקרי, אפילו באופן חד פעמי בחיים, כולנו לא יכולים לעשות את זה. אבל האיש הגדול, הוא כן יכול לעשות את זה. לוי כן יכול לעשות את זה. כי הוא מנהל את חייו כל הזמן באזור שם. הוא לא כהן גדול, אבל מכל מקום, הוא מנהל את חייו, ויקח מבחורכם לנביאים ולנזירים. ויש אפשרות למין קדושת כהונה שיחיד סגולה יכול להזיר את עצמו להשם. אז כן, הנזיר פה, רק פה הוא לא נזיר הלכתי, אבל מחשבתי. וזה מה שהוא בא להדגים, זה מה שהוא בא להדגים לפני רבנו הקדוש. והאיש הגדול הראוי להראות קידה כזאת, להראותה, להראותה לא רק פיזית, להראותה בעומק נשמתו, בהליכות חייו, ובפועל תכונת גופו. הוא נכנס לזה טוטלית. האיש הזה הוא נשגה ונעלה, והרי הוא ככהן גדול שנכנס לפני ולפנים, ויקר ממנו. למה יקר ממנו? כי יקרה היא מפנינים, נכון? מה אומרת? כי יקרה היא מפנינים. התורה, כתר כהונה וכתר מלכות וכתר תורה עולה על שניהם, כתר שם טוב. הסתכלו שם ברמב"ם, כתר שם טוב זה איך אתה קונה לעצמך כתר שם טוב? על ידי תורה, על ידי קניין תורה. אז קונים כתר שם טוב ועולה על שניהם. ועיקרי מפנינים, אפילו מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אז הרי הוא התלמיד חכם, ענק המחשבה, הוא ככהן גדול, ומבחינה מסוימת יותר ממנו. טוב, נעצור פה להיום, נמשיך.